אנחנו מתכבדים להזמין את הרב יהודה דרי שליטה, רב העיר באר שבע, שזיכה אותנו בהגעתו מהדרום הרחוק. ברכת יישר כוח לרב רפאל מאיר זביחי, שגם כן זיכה אותנו בהגעתו, ראש כוללי הערב תפארת רפאל. ותלמידו כמובן של הרב יהודה דרי שליטה.
שתבח שמו לעד. טוב, מוריי ורבותיי, ברשות, הכל יהיה בסדר. זה מתחיל לאט לאט ומתגבר. העם רואים את הקולות. טוב, מוריי ורבותיי, זה בסדר. קודם כל, ברשות ידיד נפשי, רבי שלמה. אני לא יודע אם רבים יודעים או לא, הוא היה מהחלוצים ומהראשונים שיזמו את הרעיון הנפלא הזה של יום שכולו תורה ביום ה' באייר. היום זה כבר תופעה בכל הארץ כולה, בכל הארץ יצא קבם. אני חושב שזה כבר פה המקום שלי, אולי ה-12 או ה-13, ויש לי עוד שני מקומות. ואני כבר מלווה את זה חצי יובל שנים. אבל הראשונים, אם לא הראשון, זה רבי שלמה. וזכות היוצרים, זכות הרבים, תלויה בו. אם כתוב 10 ראשונים, נוטל שכר כנגד כולם, הוא נוטל היום שכר כנגד כולם, ברוך השם, השתבח שמו. עשרות אלפים, בלי גוזמה אני אומר לכם, רק בבאר שבע לבד 18 מוקדים. אני הספקתי להיות רק בשבע בהם. אבל רק בבאר שבע 18 מוקדים. אתם אולי צריכים כמה בכל שאר הערים. אנחנו מדברים על מאות. איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא היום, שעם ישראל בוחר לבוא ולהשתעשע ולהודות לו, בלימוד תורה, לשמוע אל הרינה ולתפילה. רינה זו תורה. אין שמחה. כמו שמרן היה נוהג לומר, אין לך בן חורין, אנחנו היום בני חורים. איך הם שרים להיות? לא רוצה להגיד. להיות בני חורים בארצנו, זה בלימוד התורה. זאת הדרך, זה יחזיק והולך. פורח ומסגשג. עכשיו אני רוצה לשאול את רבי שלמה, ההלכה או אגדה, מה שתרצו? לא, מה שתגידו. כמה זמן יש לי שאני יודע אם זה גם וגם? לא, כמה זמן? אני חייב לדעת. טוב, כיוון שאני לא יכול להקדיש פה יותר, בכל מקרה יותר מחצי שעה.
שמי ששומעים ברדיו והכל.
אוקיי, אבל שש ורבע צריך להיות בפתח תקווה, מה אני אעשה? אז חצי שעה אני אעשה אולי הלכה קצרה, לא שיעור מקיף כמו שחשבתי היום לדבר על נושא של קול באישה ערווה, שזה נושא מאוד מאוד רחב, שיש לו השלכות גדולות. אז אני אגיד את זה הלכה קצרה. לפני כ4 חודשים בכנס רבנים גדול, כנס רבני ישראל, שהשתתפו בו מאות רבנים, רבני ערים, רבני יישובים, מועצות אזוריות, מושבים, כנס אולי הכי גדול שהיה עד היום. ניגש אליי בליל שבת איזה תלמיד חכם, שעד אז לא הכרתי אותו. הוא הזדהה בשם הרב חיים זעיד. לימים הבנתי שמדובר במרצה, אורך השם, מגיד משרים, ומשמח לבבות, ומחזק באמונה, אבל אז לא הכרתי אותו. הוא בא אומר לי, כבודו יגיד לנו, יש לי שאלה הלכתית. אז אני ככה נפלט לי מהפה, אין מסיחין בשעת הסעודה, עכשיו אנחנו ליל שבת, אוכלים? אמר לי, כבודו, אבל זה דברי תורה. אמרתי לו, המקור של אין מסיחין בשעת הסעודה נאמר על דברי תורה. איפה המקור? מי אמרת, אני תהה? שמעתי פה מישהו. דווקא ילד אני שומע. דווקא אני תהיה צודק, היה עמוד ב' יתיב רב נחמן, קמה דרב יצחק, רב נחמן אב בית דין, רב יצחק גדול הדור, יושבים בסעודה. רב נחמן האורח מבקש מרבי יצחק, לממור מילתא. שלושה שאכלו על שולחן אחד, לא אמרו עליו דברי תורה, שמרחם, כי לא אכלו, איזה פחמתי. מה עונה לו רבי יצחק? אין מסיחין בשעת הסעודה, שמה יקדים כנה לבשת. אז זה דברי תורה, לא? אחרי שגברו לאכול, אמר לו, יעקב אבינו לא מת וכו'. תעיינו שם. אבל אמרתי לו, שב. עשינו הפסקה, והוא יש לו שאלה. ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה. מה התשובה שלכם? כיוון שבר ורב דחד יומא, זאת אומרת שאתם היום רבנים, ורב צריך להורות, לא? אז יש לכם הזדמנות עכשיו להורות הלכה. אני אתן לכם שתי הלכות להורות היום. הלכה ראשונה מה שהוא שאל אותי, והלכה שנייה מה שאני הוספתי לו, שזה דומה. הוא אומר לי שהוא היה בדרכו כמה חודשים קודם, זאת אומרת אנחנו כבר מדברים על קיץ לוהט של שנה שעברה, בדרכו מבני ברק לטבריה, לכינר. הוא מוזמן כנראה לשבתות, בעל תשובה, סמינרים מה שנקרא. יום שישי בצהריים, בני ברק, חום לוהט, זיעה, לחות. הוא רואה המולה ליד הדלת, ליד איזה כניסה. ואמבולנס, והמולה של אנשים, ובלגן. הוא מנענק שלו, תעצור, אולי יש פה איזה משהו אפשר לעזור. נכנס בפנים, מה הוא מגלה? מעלית תקועה. עכשיו, המעליות של בני ברק, לא צריך לספר לכם מה זה. וסקנה בת 80 פלוס, צועקת צעקות שבר, אין לה אוויר, היא נחנקת, חום, אין אוויר, תצילו, תצילו. זה מיד, הסתכל בטלפון שיש על המעלית, טלפון חירום, הרים טלפון לחברה, יש פה מקרה חירום, אתם חייבים להגיע. אמרו לו, תוך 3 שעות אנחנו שם. אמר להם, 3 שעות זה יהיה אחרי רחיצה וטבילה וקבורה גם כן. זה 3 שעות. 3 שעות נגמר. מיד לקח יוזמה, ידע שיש מכבי אש קרוב למקום שם בבני ברק, הזמין טלפון מכבי אש, תוך 3 דקות הגיעו. חילצו את הסקנה ממעלית. חילצו אותה, ככה הוא אומר לי, עד שערי מוות כמעט. לבנה כמו סיד, כולה מים מזיעה, אין לה אוויר לנשום, שפכו עליה מים, משקו אותה, עד שיחזירו לה קצת את החיים, והתחילה לברך, תודה רבה, צלתם לי את החיים, שמשמור אתכם, כל הברכות. מכבי אש, הוציאו את הגיליון, לחתום, 750 שח, זה הזמנה, לא? הביאו לסקנה לחתום, היא מסתכלת, היא אומרת, מה זה? זה תשלום. היא אומרת, מי שהזמין, הוא ישלם. אלה מה יעשו? צודקת, היא לא הזמינה, הייתה במעלית. שאלו מי הזמין, אמרו לו זה הרב זעיד. באו אליו, אמרו לו אדוני, אתה הזמנת נכון? תחתום. אמר אני לא מבין, אני צלתי לה את החיים, אני גם צריך לשלם כסף עכשיו. מה הייתם רוצים, שאני לא אזמין אתכם? יותר טוב? אמרו לו זה התקנון. מי שמזמין, או החולה, או המזמין, צריך לשלם, אין מה לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. חתם. אחרי שחתם, מיד רץ לדרכו לטבריה. בדרך הנהג שלו אומר לו, תגיד לי, גם בזבזת שעה פה, ברוך השם, הצלת נפש, הצלת חיים, וגם שילמת. למה היית צריך לשלם? איזה היגיון זה?
התחייבת לשלם.
אמר לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יחזיר, ואתה תראה עוד היום, לפני שנגיע לכינר הכסף ביד. מכירים את הסיפורים, האמונה שלו הוא אצלו, הכל מוחשי, ברוך השם, השתבח שמו. והוא מספר לי בהתלהבות, הגיעו לקבר רבי מאיר בעל הנס, התפללו מנחה, בא אליו מישהו, בחור שלמד איתו בישיבה, באתרת ישראל, לפני 20-30 שנה, אתה זוכר שאני חייב לך איזה 500 שקל ועוד לא החזרתי לך אותם? הנה 500 שקל. תמחל לי על הזמן שעבר. אמר לך, לנהג, הנה אתה רואה? 500. אמר לו, טוב, איפה עוד 250? עוד לא הגענו לכינר, יש לנו זמן. סבלנות, נגיע לכינר, תראה 750. והוא ממשיך לספר, עד שהגיעו לכינר, עד כניסת שבת, כבר היה לו את כל ה-750. ביד. ספר לי את כל הסיפור הזה בהתלהבות. עכשיו הוא שואל אותי, האם הייתי באמת חייב לחתום או אני פטור? אמרתי לו, בלי לקלקל לך את הסיפורים שלך, אתה היית פטור מלשלם. הזקנה חייבת לשלם. מלימה ראיה? אמרתי, אני אתן לך שתי ראיות, עכשיו מה שעולה לי בראש. שתי ראיות בדבר. ראשית, יש לנו דין, אם יש אדם עשיר כמו קורח, אבל גם קמצן גדול, בדרך כלל זה הולך ביחד. והוא מסכן, נזקק לרפואה, חולה לו עלינו. והמחלה שלו דורשת איזה רופא מומחה גדול, או איזה ניתוח נדיר בחוץ לארץ שעולה הון תועפות, או איזה תרופה שלא נמצאת בסל התרופות שעולה עשרות אלפים. בקיצור, אומרים לו, אדוני, יש לך כסף? תוציא כסף, תשחרר, כדי שנוכל להציל לך את החיים. אם לא, גמרנו, אין לך. אמר, אני, יש לי כללית מושלם, יש לי פלטיניום, אני לא רוצה שום דבר, אני הולך לקופת חולים. אתם מכירים את האנשים האלה? אמרו לו, אבל קופת חולים לא יעזור לך במקרים האלה, אתה צריך מומחה גדול, וכולי היי ואולי, הלוואי, תתפלל. קיצור, הוא מתעקש, לא מוכן. מה עושים? אם לא היה לו כסף, קופת העיר, קופת הצדקה, אם יש בה כסף, צריכים לחסות אותו. להציל אותו. אבל במקרה הזה שהוא יש לו כסף, כתוב שמרפאים אותו, עושים כל מה שצריך, ישלחו אותו לאן שצריך, יוציאו מה שצריך, ויורדים לנכסה וגובים את הכל. בשביל מה השם נותן לך כסף? כדי ליפול על הציבור? אין הוא רשאי לפיל עצמו על הציבור, נקודה. כלל גדול, יש לך כסף, אתה לא יכול לפעול על הציבור. אם ככה אמרתי לו, הסקנה הזאת, אין לה 750 שקל? אתם מכירים היום סקנה או זקן שאין לו 750 שקל? ודאי שיש. איזה קצבת זקנה, קצבת זה, קצבת... או בתשלומים, אני לא יודע מה. לכן, אתה התחייבת למחבש, תשלם למחבש, אם תרצה למחול לסקנה, תבוא עליך ברכה. אם תרצה לתבוע את כספך, תוכל לתבוע אותה איפה שאתה רוצה, והיא חייבת על פי דין תורה, לשלם לך את כל ה-750 שקל. עכשיו, אותה הזדמנות, סיפרתי לו סיפור שראיתי באיזה ספר, שדומה, מאוד דומה. ופה אני רוצה לשאול אתכם, פה לא שכחתי לשאול אתכם מי, אבל לפחות בהלכה השנייה. ומעשה שהיה גם זה מעשה אמיתי. שיש בו גם כן לימוד הלכה חשובה. יש מניין מצומצם מאוד ביישוב. יישוב שיש בו 10 מתפללים, לא יותר. נגיד קיבוץ חילוני. כמה מתפללים בבוקר? 10. וקיבלו על עצמם כל העשרה לבוא כל בוקר 5:45 למניין. וכך היה שנים. יום אחד הגיעו 9 אנשים. איפה העשירי? הלך לטיול עם הבן שלו לטיול שנתי. טיול שנתי בצפון, צריך להביא את ההורה, נסע איתו, לא בא להתפלל. אלה מחכים, 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 לא מבינים מה קורה. החליטו להתפלל יחיד. לפני שהתחילו להתפלל יחיד, עמד אחד המתפללים, אמר רבותיי, תנו לי 5 עד 7 דקות מקסימום, אני מביא לכם 10. אמרו לו, מאיפה תביא? כל היישוב הזה לא תמצא בן אדם אחד שמתפלל. איפה? מה אכפת לכם? תנו לי צ'אנס. הלך, הזמין טקסי. הזמין מונית. מחוץ ליישוב. הזמין את המונית. מונית הגיעה תוך 7 דקות. הנהג שואל את הבן אדם, לאן אתה צריך למצוא? אמר לו, לשום מקום. תסגור את המונית שלך בבקשה, תשאיר את המונה דלוק, רק תבוא תתפלל איתנו, תשלים לנו מניין, כל מה שהמונה יגיד אחרי התפילה, אתה תקבל עד הפרוטה אחרונה. הוא אמר, איי איי איי, הלוואי עליי קליינטים כאלה כל יום. גם להתפלל וגם לקבל כסף, ברכה. סגר את המונית, התפלל באותו יום תפילה הכי בנחת, שלא התפלל כל החיים. מי פתח אליהו הנביא זכור לטוב עד י' ג' עיקרים. גמר את התפילה, יצאו למונית, ראו במונית 90 שקל, שילם לו 90 שקל. זה חזר למתפללים. רבותיי, העשירי הזה שהבאתי לכם, זה נהג מונית. עלה לנו 90 שקל. לא שווה לכם כל אחד 10 שקלים להשתתף איתי? כל אחד 10, 10, 10. הרווחנו תפילה בציבור. אמרו לו, מי שיזמין, ישלם. בדיוק הסיפור של המעלית. ואל תשאלו אותי עכשיו, מה, תפילה בציבור לא שווה 10 שקלים? מי לא ישלם 10 שקל? אנחנו לא נכנסים עכשיו לזה. דיני ממונות אני שואל. יכולים לחייב את המתפללים או לא? מי ישלם, המזמין או הציבור חייבים להשתתף? לא, הוא לא היה באזור. לא, הוא היה באזור של המעלית. זה שאלה שאני הוספתי לו כאשר פתרתי לו את התשובה על השאלה שלו, שהוא נשאר בה בקושיה, ואז אמרתי לו, ואחר כך ראיתי שמישהו פרסם באתרים את שתי השאלות האלה ביחד. כנראה מישהו שהיה באותו כנס רבנים ושמע אותי בשיעור שאמרתי למחרת, אז הכנסתי גם את זה כלאחר יד. אז רבותיי, יש פה 2 שאומרים, לא המזמין ולא הציבור חייבים לשלם, אלא זה שהלך לטיול. אבל בשכל, ודאי שאתם צודקים, אבל אי אפשר להוציא ממון בלי ראייה. אנחנו לא יכולים מסברות שלנו להוציא כסף מאנשים. דין פרוטה כדין 100. ראייה מפורשת לכך נמצאת ברמה בסימן ונהה בשולחן ערוך. מניין מצומצם, כך כותב הרמה, שקיבלו על עצמם להתפלל, הרי הם משועבדים זה לזה. הם שיעבדו את עצמם. כשיש מניין מצומצם שכולם קיבלו על עצמם להגיע, הם משועבדים. לא עושים טובה שהם באים, אלא זה שיעבוד. וכופין זה את זה אפילו בכנסות. זאת אומרת, יכולים. מישהו אמר לי, אבל אין כנסות בזמן הזה. אמרתי, לא, לא, זה לא כנס של בית דין. זה כנס שאדם מתחייב. זה כמו בחוזה. אם אני לא יחזיר לך, אם אני לא יעמוד בחוזה, אני הפרת חוזה 5,000 שקל. אז הוא לא חייב לשלם? יכול להגיד, אין כנסות בזמן הזה? לא. זה התחייבות, זה לא כנס. יפה. אז קודם כל, במקרה שלנו, לא מדובר באונוס. טיול. רגע, קודם כל בוא נדבר על המקרה דנן. במקרה דנן לא היה אנוס, זה פשיעה גמורה. יכל להודיע, ואם היה מודיע, היה צריך להביא מישהו במקומו, כי הוא משועבד להיות עשירי. פה אפילו לא הודיע. לכן הוא חייב מדין כנס, שהוא מחויב בשיעבוד, לשלם למונית, וכל המתפללים פטורים. עכשיו, אם היה מודיע, אני אמרתי מה צריך לעשות. עכשיו, רבותיי, שימו לב, אם היה אנוס, ברוך הבא, ברוך הבא בשם השם, ראוות תל אביב, חבוד.
שמעתי את כבודו כל השאלות בדרך.
אוקיי. אם היה אנוס, כמו שהצדיק הזה אומר עכשיו, דהיינו, לא קם בבוקר, פטור. אין כנס על אונס, אין דבר כזה. מהות של כנס זה על פשיעה, לא על אונס. אם היה אונס, או שוגג, לא מזיד, לא פשיעה, אני יודעתי, כל הציבור חייבים לשלם. אגב, מרן השולחן ערוך, התייחס לשאלה הזאת של מניין מצומצם שמשועבדים זה לזה, בהלכות ימים נוראים. לא כתב את זה בהלכות תפילה רגילות. אז אפשר לומר שזה אותו דבר. תפילה בציבור ביום רגיל או בימים נוראים אותו דבר. אז מה שסתם פה פירש שם. אבל גם אם תמצא לומר שיש מקום לחלק, זה לא מפורש השולחן ערוך חולק על הרמה, יש שם סתם עד השולחן ערוך, מול מפורש ברמה, פלוס גילוי דעת ששולחן ערוך במקום אחר, לכן מן הראוי לנהוג כדעת הרמה בעניין הזה, ולחייב את מי שיצא לטיול, עלה לו עוד 90 שקל לטיול הזה. טוב, זה החלק האגדה שביקשתם והתעקשתם. הלכה אמרתי, כן, סליחה. עכשיו אגדה, אמנם הרב כבר הגיע, אבל אני אגיד משהו קטן. קטן, שאני מרשה לעצמי לומר, שהוא גדול מאוד. אני אקצר אותו מאוד בזמן, אבל אם תיקחו את זה איתכם, ממש, כחו עמכם דברים, אז תדעו לכם, שזה דבר עצום ורב. עד כמה אדם חייב ללכת רחוק, להקריב את ממונו, את כבודו, את כל מה שיש לו, כדי שלא לעבור חס ושלום על איסור אחד בתורה. לאו אחד דאורייתא, אחד. לא מדבר על לשון הרע, אחד שזה 17 לאווים, תכפיל אותו בדקה, זה כפול 200. אני מדבר על לאו אחד בודד. כמה אדם צריך לעשות, תכף תשמעו. ולא רק עליו, גם על מצוות עשה, קיום מצוות עשה דאורייתא. ולא רק על קיום מצוות עשה דאורייתא, גם על קיום מצוות דרבנן. ולא רק על מצוות דרבנן, גם על הידור במצוות דרבנן. זה פשוט לא יאומן. כמה רחוק צריך ללכת כדי לקיים אפילו הידור דרבנן. ואני לא אדבר עכשיו בדמגוגיה, אלא בעובדות. עובדות ברורות כשמש בצהריים. נתחיל מהתורה. פסוקים מפורשים בתורה שקראנו אותה השבת. תורת המצורע. אומרת המשנה בנגעים דף פרק ד' דומני. התולש סימני טומאה, מה זה תולש סימני טומאה? שיער לבן, שערה אחת לבנה על האור, או שיער צהוב בנתקים, זה סימן של טומאת צרעת. לפני שהוא הלך אל הכהן, תלש את השערה הזאת. מה זה לתלוש שערה? קליק, נגמר. בא אל הכהן, מראה לו, הכהן אומר טהור. עכשיו, זה טהור מזויף? תגידו לי אתם, זה טהור מזויף? זה באמת יש בו נגע, רק הוא טהור בטעות? יענו בינו לבין עצמו, יודע שהוא טמא? מצוין, זה את משנה מחדשת. אם תלש את סימן הטומאה לפני שהובא לכהן, הוא טהור. טהור לא רק בינו כלפי אחרים, גם בינו לבין עצמו. גם כלפי שמיה. טהור הוא כמו כל בן אדם, אין עליו שום נגע צרעת. הוא תלש את הסימן, נגמר. אם הוא תלש אותו לאחר שהוא בא אל הכהן, והכהן כבר אמר תמה, זה כבר לא יעזור לו. זה תמה. זה המשנה. רק המשנה מוסיפה עוד משפט קטן. ואם עשה כן, הוא תלש את זה לפני שבא לכהן, עובר בלא תעשה. איזה לב? הישמר בנגע הצרת. וקיימלן, הישמר פן ואל תשכח, זה נקרא לב. עשית את זה, עברת בלב. אתה טהור, אבל עברת בלב. לב אחד, בודד. בסדר. אגב, הוא גם הפשיט כמה מצוות עשה. הפשיט את מצוות התגלחת, את מצוות התבילה, את מצוות הקורבן שהוא צריך להביא. זה עוד שלוש מצוות עשה, בסדר. עכשיו שימו לב. על הלב הזה שעומד כנגדו, שלא להוריד את השערה הקטנה הזאת, והוא משאיר את השערה, ובא אל הכהן, והכהן מטמא אותו, אתם יודעים מה מתחיל אצלו עכשיו? איזה מסכת איסורין, שהדמיון לא יכול אפילו לדמיין. בתורה מפורש רוב הדברים, הרמב״ם מוסיף עוד. קודם כל, ראשו פרוע, בגדיו פירומים, תמה, תמה, יקרא. הוא צריך לצעוק על עצמו, הוא, שהוא תמה, שאף אחד לא יתקרב אליו. מוסיף הרמב״ם, ואסור לו לחבס בגדיו כל אותם הימים. ולא משנה כמה זמן עובר. יכול להיות שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, עד שהוא מתרפא. יכול לקחת חודשים. בגדים פירומים, מלוכלכים, גופו גלוי, שיער ראשו והשפם שלו. שמרחם, איך נראה בן אדם כזה? איך נראה בן אדם כזה? ועוד צועק, תמה, תמה, שלא יתקרבו אליו. בדד ישב. מחוץ למחנה מושבו, למה פעמיים בדד ישב מחוץ למחנה? ראית הגמרא, שאפילו טמאים לא יושבים לידו. יענו, אתה שם אותו בבידוד, שגם הנגועים, המצורעים לא יושבים לידו. הוא לבד ישב. איזה ביזיון. מוסיף הרמב״ם, ואפילו היה כהן גדול. כהן הגדול מאחיו, עם הגלימה המפוארת שלו. בגדיו פירומים, ראשו פרוע, כולו מלוכלך, רואים את כל בשרו. הוא הכהן צועק, תמה, תמה. ואפילו בשבתות וימים טובים. עכשיו, אין לנו כהן גדול כדי לדמיין, אז תדמיינו כל אחד לעצמכם את הרב הכי גדול שהוא חושב, או את האדמו"ר הכי גדול שיש לו 10,000 חסידים. שבמקום לעשות טיש בליל הסדר, הם עושים טיש והוא צועק תמה תמה. מחוץ למחנה מושבו. בדד ישב. לא רק שאין לו בגדי שבת, אלא בגדיו פרומים, מלוכלכים. ראשו פרוע. איזה ביזיון! איפה כבוד התורה? אתם מכירים את המושג היום? כבוד התורה? כבוד התורה? איפה כבוד התורה? איפה חילול השם? איפה מה יאמרו? הרי רבותיי, על מה באים נגעים? על מה? עכשיו, כל העולם מדבר, האדמו"ר יושב, על מה? על זה שהוא דיבר לשון הרע. אז הלשון הרע אחת שלו, מיליון אנשים מדברים לשון הרע. זה שווה? רבותיי, עם המחברים שיש לנו היום, היו מחברים אנציקלופדיות של היתרים. כבוד התורה, חילול השם, מותר, אולי בשינוי, אולי על ידי גוי, אולי אמירה לגוי ואמירה לאמירה, שתי גויים, ואולי שיעשו את זה כלאחר יד, שישפכו לו קצת איזה משהו שהגוי ישפוך, והשערה תרד מעליה. בקיצור, בשביל כבוד התורה וחילול השם ולמנוע מיליוני איסורים, וביטול תורה, הרב הזה מלמד תורה, עכשיו חודשים ללמדו תורה, ביטול תרת, תלמוד תורה כנגד כולם. רבותיי, כל ההתרים שבעולם היו מוצאים כאן, אבל תראו מה זה דעת תורה אמיתית. ישמר בנגע הצרת, התורה לא מעלה על דעתה שיהודי ינתק שערה, גם אם הוא יגאל מכל האיסורים הללו. אין חשבונות. התורה לימדה אותנו, כשעומד לפניך איסור, אין חשבונות. לא של חילול השם, לא של לימוד תורה, לא של כבוד התורה, לא של מה יאמרו, לא כמה איסורים ייקחו בגלל... זה לא החשבון שלך. חשבון שלך צריך להיות... הישמר בנגע הצרת, זה החשבון היחיד. כל חשבון אחר, שים אותו בצד, תשאיר לקדוש ברוך הוא. זה רבותיי, השקפת התורה האמיתית. תראו כמה רחוק צריך ללכת. עכשיו הבטחתי לכם, גם באיסור דה רבנן, בזה אני אסיים. ולא רק איסור דה רבנן, אלא הידור. בימים הללו, בין פסח לעצרת, היה לנו תנא גדול, שהוא ראש המדברים בכל מקום. קראו לו רבי יהודה בר אלעאי. אם הייתם רואים אותו עכשיו, היה יושב ולומד תורה בימים הללו, עם מגבות במצח שלו. הוא לא קשור מגבות, מגבות וסמרטוטים. למה? מרוב פטישים. מרוב כאבי ראש של ארבע כוסות ששתה בליל הסדר, שבעה שבועות כאבי תופת. שזה ודאי גם גורם לביטול תורה. זה לא אותה תורה. וכל ארבע כוסות האלה זה דה רבנן. אז בסדר, בשביל מצווה דה רבנן, שבעה שבועות תהיה בכאבי ראש, בסדר. אבל רבותיי, אני דייקתי דיוק אמת. בגמרא בפסחים כתוב, ארבע כסה תקינו רבנן, זה תקנת חכמים, דרך חירות. לא כתבו משום חירות, אלא דרך חירות. אומרים כל הפוסקים, שאם שתית ארבע כוסות שאין בהם חירות, למשל מיץ ענבים, יש חירות במיץ ענבים? או שטען חי, יין חי, לא מזוג, יש בו חירות? יש בו פטישים. ידי ארבע כוסות יצא, ידי יין לא יצא. אומר רש"י במקום, מה זה לא יצא? הרי העיקר התקנה זה ארבע כוסות, השאר זה רק דרך חירות. זה לא משום חירות, אלא אומר רש"י לא יצא, לא קיים מצווה בשלמותה. קיימת את המצווה של חכמים, לא בשלמות. רשב"ם כותב, זה לא מצווה כתיקונה. ראשונים אחרים כותבים, זה לא מצווה מובחרת. רבותיי, על מצווה דרבנן כתיקונה, לא על המצווה עצמה. אלא על השלמות של המצווה, על התיקון של המצווה, על ההידור של המצווה, רבי יהודה בר אלעאי ישב שבעה שבועות. למה? אולי לא מיץ ענבים? שאלתם פעם את השאלה את עצמכם? לא ראיתי בשום מקום ששואלים את זה, ריבונו של עולם. למה רבי יהודה בר אלעאי לא לקח ארבע כוסות מיץ ענבים? מה זה המצאה של כרמל מזרחי? מה, לא היה מצענבים בזמנה? לוקחים ענבים סוחטים בו לפרי הגפן, יצאת איזה חובת ארבע כוסות. בשביל מה לסבול שבעה שבועות? הוא רוצה מצווה כתיקונה, דרך חירות, חייב להרבב את זה עם יין. והיין הזה יגורם לו לשיבושים. בשביל מצווה בשלמותה הוא מוכן להיות שבעה שבועות בכאב הראש. זה רבותיי מה יהודי צריך לעשות כדי לקיים מצווה. מצווה דה רבנן, בהידור שלה, בשלמות שלה, גם שבעה שבועות עם הגבות על הראש ועם כאבי ראש תופת. בלי חשבונות של ביטול תורה, לא ביטול תורה. אין חשבונות. מצווה צריך לקיים. אז לא רק מצווה תעשה, ולא רק לא תעשה, גם מצווה דה רבנן וגם שלמות מצווה. ראיתי באחד הפוסקים שכותב, לפני 300 שנה, ימכור אדם כל מה שיש לו, ולא ייתן לבניו חלב עקום. בן אדם אומר, אני אין לי כסף, אני אסמוך על המתירים. עולה חצי מחיר השוקולד הזה. למה אני אקנה שוקולד יותר יקר? חלב עקום, יש היתרים. היום אין בטל הטעם, בטל התקנה. לא נקנה את זה כל זה. אומר, ימכור כל מה שיש לו, ואל תכשיל את הבנים שלך אפילו בחלב עקום. הוא ספק היום, ספק, ספק, ספק דה רבנן אפילו. זה רבותיי מה שצריכים ללמוד. אנחנו כיהודים, יהודים כשרים, למסור נפש, לעשות הכל, לא לחסוך בכלום, לקיים מצוות בהידור, ובעיקר להיזהר אפילו מאיסור אחד, לאו או לא תעשה, או דה רבנן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.